ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף י' ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מסוף דף י"א עמוד ב'. תשימו לב, סוף דף י"א עמוד ב', חמש שורות מהסוף, במשנה. המשנה, עיר שיש בה עבודת כוכבים, חוצה למותר, כוונה מותר לעשות עסקים איתם. הרי יום העיד שאסור בעסקים זה רק לאותם אנשים, לאותו עיר שיש בה העבודה זרה. מחוצה לה אין עבודה זרה, אז לכן מותר. וגם ההפך, היה חוצה לעבודת כוכבים, תוכה מותר. מהו ללך לשם, לאותה עיר שיש בה עבודת כוכבים? האם מותר ללכת לעיר הזה, לדבר עם אחד מבני העיר? כוונה, לא לעניין עסקים, זה פשוט שאסור. אז הגמרא עונה, בזמן שהדרך מיוחדת לאותה מקום, אסור. ואם היה יכול ללך בה למקום אחר, מותר. אם זה, נגיד, אוטוסטרדה שעוברת בתוך עיר שיש בה עבודת כוכבים, אבל יש לה המשך מצד השני. אז אדם שמחוץ לעיר רוצה ללכת למקום אחר מעבר לשני שגם מחוץ לעיר, והכביש הזה עובר דרך העיר, מותר ללכת לשם. כי הרואים אותו הולך לכיוון העיר, יחשבו שהבן אדם הולך לעבר לעיר, למקום השני מחוץ לעיר. היכי דמי חוצלה. אמר, מה הכוונה היכי דמי? רש"י כותב, היכי דמי חוצלה, כמה יאי רחוק אותו שוק שחוצלה מן העיר יהיה מותר לשאת ולתת עם יושביו. אמרנו במשנה שאם יש עבודת כוכבים בעיר, חוצלה מותר לעשות עסקים. האם יש איזה מרחק מסוים? כמה רחוק צריך להיות אותו שוק שחוץ על העיר שיהיה מותר? הגמרא עונה, אמר רבי שמעון לקיש, משום רבי חנינה, כגון אטלוזה של עזה. רש"י כותב, אטלוזה של עזה, אטלוזה שוק של בהמה כמו איטליז, תתנן שוחדים באיטליז ונמכן באיטליז, מקום של שיווק בשר. רש"י ממשיך, עזה עיר של פלישתים, והיה בא עבודת כוכבים, והיה חוץ על היישוב סמוך לעיר מאוד. אטלוזה של עוזה, רש"י ממשיך, דסמוכה לעיר מאוד. נמשיך בגמרא, ואיכא דאמרי, במקום ריש לקיש שמצטט רבי חנינה, בא מיני רבי שמעון בן לקיש מרבי חנינה, אטלוזה של עזה מהו? האם מותר ביום עיד שבעזה להיכנס לאטלוזה של עזה, שכפי שאמרנו מקודם זה מאוד קרוב לעזה? האם המשנה מתירה גם את זה, למרות שהוא מאוד קרוב? אמר לי רבי חנין עונה, והוא עונה תשובה שלדעתי היא אמנם הוא מתכוון לתת תשובה ברורה, אבל בשבילנו אנחנו נצטרך לעמול קשה לפנח למה הוא מתכוון, וזה ידרוש מאיתנו מהגמרא שלוש דעות אפילו כדי לפנח להבין למה הוא מתכוון. אז והקטע הזה שבגמרא זה ממשיך כמה שורות טובות בדף י"ב עמוד א', אז אנחנו איך אומרים, נעזר בסבלנות עד שנוכל להבין מה תשובתו. אז רבי חנינה עונה לשאלה מהו להיכנס ביום עיד של עזה לאטלוזה של עזה. אמר לי, רבי חנינה אומר, לא הלכת לצור מימיך וראית? צור זה עיר שיש בה גם יהודים וגם עובדי כוכבים. אז הדימוי של צור הוא לא בעניין, הוא לא עניין של שני מקומות והמרחק ביניהם, אבל דרך הדימוי שנראה עוד מעט אנחנו נוכל להבין מה כוונתו של רבי חנינה בתשובתו לריש לקיש. אז רבי חנינה אומר, מה, לא הלכת פעם לצור וראית ישראל ועובדי כוכבים? אנחנו ממשיכים לדף י' ב' ששפטו שתי קדרות על גבי קירה אחת ולא חשו להם חכמים. אז בינתיים מה יש לנו? יש לנו ציור של קירה אחת, שתי קדרות, אחד של הגוי ואחד של הישראל של היהודי, ולא חשו להם חכמים. למרות שיש פה מצב של האיסור שמאוד קרוב לאתר, הקדרה של הגוי מאוד קרוב לקדרה של היהודי, ולא חשו לחכמים. מה לא חשו להם חכמים? מפני איזו בעיה אנחנו רואים פה שהחכמים לא חששו? לפני שנתקדם, רק מילה על המבנה, ואנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה. יש פה משולש, שלושה הסברים להבין תשובתו של רבי חנינה. הערה, יש לברר מהו משמעות המשל, המשל כוונה של שתי הקדרות. יהיה פה פס כפול. אחר כך מהו הנמשל לגבי שאלתנו? כפי שאמרנו מקודם, זה קצת מורכב, אנחנו ננסה לצלוח. אנחנו גם ממליצים ללמוד צמוד לסוגיה הזאת את הרשי על הגמרא. אז שוב פעם, יש לנו שתי קדרות, יש מצב שיכול להיות בעיה, ואנחנו אומרים לא מתירים. שלב ראשון, או גישה ראשונה, אמר הבעיה, משום בשר נבלה. כאן שוב פעם אנחנו נדגים את המשל, ואחר כך נעתיק את המשל לנמשל, לקטע של האיטלוסה של עזה. אז יש לנו שתי קדרות, אמר הבעיה משום בשר נבלה. למרות שיש פה עילה לחשוש מפני איסור דורייתא של נבלה, לא אומרים שהקדרה של היהודי נשאר מותר. לא אמרינן דילמה מהדר הפה ישראל אחורי ושדי עובד כוכבים נבלה בקדרה. אנחנו לא אומרים שאולי היהודי יסתובב ובאותם שניות שהיהודי יסתובב הגוי עובד כוכבים שם בקדרתו של היהודי בשר נבלה. דקוותה, עכשיו, מאחר שאמרנו במשל של שתי הקדרות לא חוששים מפני איסור דאורייתא של נבלה, דקוותה החינמי, גם פה בעניין איטלוסה של עזה ועזה, לא חשו להם חכמים משום דמי עבודת כוכבים. למשל, אתה מוכר פריט לבן אדם באיטלוסה של עזה. מאיפה הכסף שאתה מקבל, מאיפה הגיע לידו של אותו תושב איטלוסה של עזה? אז פה הגמרא אומרת שאנחנו לא חוששים שאולי הכסף הזה בא מתוך עזה, הרי זה יום אדור, והכסף שבתוך עזה חשש גבוה שזה דמי עבודת כוכבים, זה כספים ששולמו עבור פולחן אלילות, והכסף הזה התגלגל לאיטלוסה של עזה, כל זה לא חוששים. רשי, מאי לא חשו איקה למימה בשתי קדרות ילף אחר לקוותה? רשי ממשיך בשורה שנייה בקצרות, משום בשר נבלה, ויפה גב דאיקה למיחה של איסור דאורייתא, לא חשו להחזוק איסור נבלה בקדרות של היהודים מן הספיקה. רק בגלל ספק לא חששו מזה, והכתרות של היהודים נשארו בהתרם. החנמי לא מחזיקינן דמי עבודת כוכבים בידי עובדי כוכבים שבחוץ עלה, לא חוששים שהכסף שתקבל מבני את לוזה של עזה אלו דמי עבודת כוכבים. דנימה כל זה לא אומרים. אסור למכור להם בהמה, אסור למכור באיטלוזה של עזה בהמה, מפני שדמים הללו שהוא מקבל מהן, שהיהודי יקבל תמורת הבהמה, מחמת בהמה זו דמי עבודת כוכבים הן. שהבהמה היום לצורך בני תורך היא, ונקרבים היום לעבודת כוכבים, והוא האיסור דורייתא, יאסור לקבל כסף מעובדי אלילות בתוך עזה שקונים פרות להקרבה, והאיסור, הכסף הזה שתקבל תמורת הבהמה שהם רוצים להקריב, בעיה שלא ידבק בידך מאומה מן אחרים. אז כל זה לא חוששים. וכל שכן, שיש להתיר, איך דיאדינן משל חוצה להן. ובוודאי שאם אתה יודע בוודאות שהכסף הזה שורשו מחוצה לה, מאיטלוזה של עזה ולא מתוך עזה בכלל, דלספק, איסורה דרבנן, לו חיישינן, דנימה, דילמה, אי גברה, שייך בתר בני תוכה, אולי הבן אדם שאתה פוגש באיטלוזה של עזה, אולי הוא מעזה, ועבר יום יום עדו, ועבר אי גברה, וזה הישראל שעושה עסקים איתו, הוא עובר עד הרבנן, דאס לישראל, לסת ולתת אימם ביום עד. זה ודאי לא צריכים לחשוש. שוב פעם, אם לדבר שחמור, עוד יותר חמור, כאיסור דאורייתא, לא חוששים, לא חוששים שהכסף שאתה מקבל תמורת הבהמה שאתה מוכר באיטלוזה דעזה, זה בהמה שנמכרה עבור עבודת אלילים של בני עזה עצמה, והכסף שתקבל אלו הם כספים שיש בהם איסור דאורייתא, אם לזה לא חוששים, ודאי שלא צריכים לקחת בחשבון שאדם שאתה פוגש איתו באיטלוזה של עזה, שהוא בא מתוך עזה ואתה עובר על עסקים, שזה איסור דרבנן, האיסור של עשיית עסקים עם בן אדם ביום עדו. So, עד כאן דברי אביי. נמשיך בגמרא. רבא אמר, רבא מחמיר יותר מאביי. מי לא חשו להם חכמים משום בישולי עובדי כוכבים? בדימוי או במשל של שתי הקטרות, לא חוששים שאולי כשהיהודי סיבב את ראשו, הגוי הזה הוא בישל את הקטרה. בישול נוכרי זה איסור דרבנן. עכשיו, על זה לא חוששים. אם לפי רבה, אם המצב הוא שבוודאי אין חשש נבלה, הרי אין אינטרס לגוי לשים נבלה לתוך הסיר של היהודי, אז בסדר, אין חשש איסור דאורייתא, אבל היה מקום לחשוש לאיסור דרבנן. אבל לזה אומר רבה, לא חושבים לאיסור דרבנן. אז במקביל, באיטלוזה של עזה, אם אתה יודע בוודאות שהכסף שאתה מקבל תמורת המחירה לבני איטלוזה של עזה, זה בא מתוכם, מתוך איטלוזה של עזה עצמה, שאין פה חשש כספים של עובדי אלילות, אז החכמים לא חששו מפני עשיית עסקים איתם. רש"י, הגמרא אומרת, תקוותה החינמי, לא חששו להם חכמים משום יום אדם. לפי רבה, התנאי שיהיה מותר לעשות עסק עם מי שאתה פוגש באיטלוזה של עזה, ותנאי שאתה יודע בוודאות שהכסף בא מהקופה של איש איטלוזה של עזה ולא בא מעזה עצמה. אם יש חשש שהכסף בא מעזה עצמה, באמת לפי רב יהיה אסור למכור בהמה באיטלוזה של עזה. אז אנחנו נעבור לרש"י. רב אמר, היי לא חשו, לאו לבשר נבלה כמר, דנלף מינה דקבתה דלא נחוש לדמי עבוד הכוכבים. בניגוד לאביי, רב אומר, הלא חשו זה לא אומר שלא חוששים משום בשר נבלה, שאז בנמשל נאמר לא חוששים לאיסור דאורייתא, דהא לא דמי. אתה לא יכול להשוות חשש נבלה לחשש דמי עבוד הכוכבים. דהתם בניין נבלה לת הנאה לעובי כוכבים דנישתי נבלה לכתרה ומיסטפי דאי חזי שוב פעם כפי שאמרנו מקודם בשתי הכתרות אין חשש שהגוי שם בתוך כתרת היהודי חתיכת נבלה ומיסטפי דאי חזי לישראל תבלי בדינה יש עוד עוד מניעה מהגוי שהוא לא יעשה את זה כי אם הוא יתפס על ידי היהודי היהודי ייקח אותו לדין אבל אחר בעניין עסקים בעניין מחירת בהמה בלוזה של עזר מתכוון עובד כוכבים לעשות רצון חברו אותו סוחר בלוזה של עזר רוצה לעשות רצון של חברו שבעזה להשיג עבורו בהמה הוא יהיה מין סרסור מתווך אז לכן להגיד שאין שום חשש מפני דמי עבודת כוכבים זה לא נכון יש חשש אלא הכי כמר אז מה רבא אומר פה לא חשו להם חכמים משום בישולי עובדי כוכבים דלמה סמיך ישראל על העובד כוכבים לבשלי וכאחי בישולי עובדי כוכבים דרבנן כשאתה מגיע לצוב אתה רואה כדי רעש ישראל לא צריכים לחשוש שאולי ישראל ביקש מהגוי לשים את כדרתו על האש כדי שיתבשל שזה נקרא איסור בישול נוחי בישול עבוד עובד כוכבים זה לא עניין של חשש קשרות זה גזרה אחרת של איסור לתת לגוי לבשל מאכל יהודי זה לא צריכים לחשוש מפני זה ואחי נמי גם בעניין התלוזה של עזה איך הדפשיטה דדמים הללו מתוך תיבתו לוקחם שהכסף בוודאי לא בא מתוך עזה יום עד המקום שחוגגים יום עד ולקה למחש לאיסור הדורייטה אם אנחנו יכולים להוריד בוודאות כל חשש דורייטה אז לא חשו חכמים לספק איסור הדרבנן איזו איסור דרבן יכול להיות משום יום עדם למחש דילמה היי עובד כוכבים זה שאתה פוגש בהתלוזה של עזה ומוכר לו בהמה שייך בתר בני תורך שהוא אחד מעזה עצמה ושקי וטרי הישראל בהדה ביום עדו ושאתה עובר על עסקים של איש ביום של גוי שעקום ביום עדו זה לא צריכים לחשוש שוב פעם לפי רבה אם אתה מגיע ביום עדם של עזה ואתה מוכר לבין התלוזה של זה איזושהי מוצר ואתה יודע שהכסף שאתה מקבל תמורת המוצר לא בא מתוך עזה עצמה אז מותר למכור לו ולא צריכים לחשוש שהאיש שאתה פוגש הוא בעצם מעזה עצמה ואתה עובר על איסור עסקים ביום עדו אז מה ההשוואה לפי רבה? כמו שאצל בשתי הכתרות אתה לא צריך לחשוש משום בישול נוחי שזה יסוד רבנן גם בהתלוזה של עזה שאתה לא צריך לחשוש שהבן אדם שאתה עושה איתו עסקים הוא מעזה עצמה ואתה עובר על יסוד רבן של יישום עשה מתם ביום עדו גישה שלישית רבה באולה הוא מחמיר אפילו יותר מרבה הוא אומר לא חשו להם חכמים משום צינורה שתי כדרות שיושבים סמוכים זו לזו על הכדרה היה מקום להגיד שאולי התיזו טיפות מהכדרה של הגוי שבו מתבשל נבלה והטיפות אלו הותזו לתוך כדרת הישראל במאכל כשר אז הטיפות אלו פוגעות במאכל הכשר לזה לא חוששים בצור שאתה רואה את שתי הכדרות אז עכשיו מה המקביל בעניין מחירת בהמה באיתלוזה של עזה אז הגמרא אומרת דקבתה המקביל יהיה החינם לא חשו להם חכמים מפני משום לפני עדיהן ולפי רבה באולה אין על מה לדבר ביום עד יום עד עצמו של עזה רבי חנינה שהוא אנחנו באים לפרש אותו כל המשולשים האלו רבי חנינה לא היה מתיר עסקים באתלוזה של עזה ביום עד של עזה ביום עד עצמו שבתוך עזה כל האתר של רבי חנינה עם המשל שלו של שתי הכדרות, זה להתיר עסקים מחוץ על, מחוץ על עזה, כוונה באתלוזה של עזה, שזה סמוך לעזה, בתנאי שאנחנו מדברים על הימים לפני יום האב. לכן אמרנו שרבא באולה הוא יותר מחמיר מרבא. רבא הרי התיר עסקים ביום עד של עזה באתלוזה של עזה, בתנאי שתגיד שהממון לא בא מתוך עזה. אבל רבא באולה לא מתיר עסקים ביום עד של עזה באתלוזה של עזה. ונראה את זה עכשיו ברש"י. רבא באולה אמר, ביום עדם של בני עזה לא שר רבי חנינה לשאת ולתת עם בני אתלוזה, ולא דמי לשתי קדרות. דהתם לקה למחש משום בישולי עובדי כוכבים, החשש בישול נוחי יורד מכיחת הישראל חד הזימנה בגחלים. ברגע שהיהודי עצמו הוא חוטא בגחלים, לא משנה מה הגוי עושה אחר כך מבחינת בישול נוחי, חטיית הישראל בגחלים הופך את הבישול להיות בישול ישראל. אז החשש של בישול נוחי הוא לא צריכים לקחת אותו בחשבון כמעט בכלל. אבל החאיקה למח, השדיר מהי עובי כוכבים, אבל פה בעניין איתלוזה של עזה, אם אנחנו מדברים ביום אידופ, אולי הגוי שאתה פוגש באיתלוזה של עזה שייך בת בני תורך, אולי הוא בא מעזה, הוא סמוך עלה, הם כמו כל כך קרובים זה לזה, הוא מתנית את דקטני, דחוץ על המותר, לאו בסמוך הכולי היי כמר. המשנה שמתירה עסקים ביום עדם של עיר מסוים, לעשות עסקים עם חוץ עלה, לא בקרבת מקום כמו איתלוזה של עזה לעזה, אז זה יותר מדי קרוב. מה, כן, אם זה מרוחק, מרחק מסוים, אז גם ביום עדו מותר לעשות עסקים עם אנשי חוץ עלה. אבל שוב פעם, חוץ עלה זה לא סמוכה מאוד, זה חוצה עם מרחק מסוים. ורבי חנינה, שהוא התייחס למקרה באמת של איתלוזה של עזה, דרך הדימוי שלו עם שתי הקדרות, לפני עדן הוא דשארי. הוא לא מתייחס בכלל ביום עדם עצמם, אלא הוא מדבר על עשיית עסקים באיתלוזה של עזה, אמנם קרובה היא מאוד לעזה, אבל לא ביום עדם עצמו של עזה, אלא ביום עדם של עזה, כלומר לפני יום עדם. יש לנו הלכה, שלושה ימים לפני עדם אסור לעשות עסקים עם עיר שחוגגים עבוד הזרה. מה עם חוץ עלה? זה מותר. והכי כמה, לא חשו להם חכמים לשם הניצה צינוע מתוך דירת עובד כוכבים מתוך דירת ישראל. אנחנו חוזרים למשל של שתי הקדרות, איזה חשש לא חששו להתזת צינוע, טיפה מאכל מהקדרה של הגוי לקדרת ישראל, הוא יביא איסור קל הוא. כאילו גם אם זה קורה, זה איסור קל. חדה, זה לא שכיח. ועוד, הנה משכיח, אפילו אם תגיד שזה מבעבע, זה שכיח. באתי ברוב, אותם טיפות המעטות שנופלות לתוך קדרת הישראל, הם יתבטלו ברוב. ואח אינמי, עכשיו חזרה לנמשל, לא חשו לאיסור חוץ על השל בני עזה, ואף אבי שסמוכה לה ממש, מאחר ששוב פעם אנחנו מדברים על לפני עדיהם. האיסור של לפני עדיהם הוא איסור, נגיד, קל יותר להתיר, אם אנחנו לא מדברים ביום עדם, אלא ביום לפני עדיהם, אז למרות שסמוכה למוד מותר לעשות עסקים עם אותם אנשים של איתלוזה של עזה. אז אנחנו רק נסכם לפי גרסה שנייה בגמרא בסוף י' א' עמוד ב', רשקי שאל מהו לעשות עסקים למשל למכור בהמה באיתלוזה של עזה שסמוכה לעוד לעזה. אז לפי תשובותם של אביי ורבא, אנחנו אמנם אנחנו מדברים ביום עדה ממש, מותר לעשות עסקים עם בני איתלוזה של עזה. לפי אביי אין חשש אפילו לאיסור דאורייתא. לפי רבא, אם יש חשש איסור דאורייתא יהיה אסור, אבל אם בוודאי הכספים באו מ מתוך תיבתם של בני איקלוסיה של עזה, ובוודאי לא באו מתוך עזה עצמה, מותר לעשות עסקים, ואין צריכים לחשוש שאותו אדם שאתה פוגש באיקלוסיה של עזה הוא בן עזה עצמה, שאם הוא היה בן עזה, אז יש איסוד רבן של עסקים ביום אדם. ולפי רבא בר אולה, ההתר של רבי חנינה הוא לא כלל יום אדום ממש של בני עזה, אלא לפני אדם של בני עזה מותר לעשות עסקים עם אנשי איקלוסיה של עזה. הגמרא ממשיכה, מהו לילך לשם וכולי. תנו בעניין הכביש שמגיע מחוצה לה לתוך עיר שחוגגים יום עבודה זרה, האם מותר ללכת לשם לדבר עם אדם בתוך עיר? השאלה פה איך, מהי הנראות של יהודי שהולך לכביש? המטרות של היהודי הן מטרות טובות, מותר לדבר עם אנשים אפילו אם זה יום אדם, אבל הנראות שהוא הולך על הכביש, האם אנשים יחשו שהוא הולך לעיר ביום אדם לעשות דברים אסורים? אז המשנה חילקה בין כביש שמסתיימת בעיר עצמה ולא עוברת למקום אחר מעבר לשני, או אם זה כן כביש שעובר להגיע למקום מחוץ למעבר לשני. תנו רבנן, עיר שיש בה עבודה כוכבים אסור להיכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת, דברי רבי מאיר. רשי כותב אסור להיכנס לתוכה משום חשד גם אם נמי עזי למפלח. רשי הולך עד הסוף פה שאם אתה או אם אנשים רואים יהודי נכנס לתוכה, יגידו שהוא הולך לחגוג איתם, לעבוד הזרה איתם. נמשיך בגמרא, וחכמים אומרים כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור. אין הדרך מיוחדת לאותו מקום, כוונה הכביש עוברת מעבר לכביש לצד השני, מותר ללכת על אותו כביש, למרות שכעת אתה הולך לכיוון העיר של עבודת כוכבים. כאן יש סדרה שאנחנו מבליטים עם מעוינים, ובצד כתבנו תחת הכותר נושא/מבנה דברים הנראים כאילו הולך לעבודה זרה או פעולות של עבודה לאליל. בסוף העמוד הגמרא מסבירה למה צריכים כל דוגמה. טוב, אנחנו נחזור לגמרא. ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים, לא ישחה ויתלנה, מפני שנראה כמשתחווה על עבודת כוכבים, ואם אינו נראה מותר. נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים, בפני פסל למשל, לא ישחה ויתלם, מפני שנראה כמשתחווה על עבודת כוכבים, ואם אינו נראה מותר. מעיין המושך לפני עבוד הכוכבים, לא ישחה וישתה, מפני שנראה כמשתחווה לעבוד הכוכבים, ואם אינו נראה, מותר. פרצופות המקלחים מים, יש גרסה בגמר שלנו לקרחים, ויש גרסה ברשי שנראה שהוא כותב בקרחים. פרצופות, רשי כותב פרצופות אדם חלולים, ונכנס סילון מים לאחוריהם לתוכן ויוצאים דרך פיהם. אז הפרצופות האלו שמקלחים מים לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבוד הכוכבים. כיוצא בו לא יניח פיו על סילון, זה דבר שלא קשור לאלילות, אלא רשי כותב על גבי סילון צינור מחובר בקרקע. אז שאדם לא יניח פיו לשתות מתוך הסילון וישתה מפני הסכנה. רשי כותב, בני הסכנה שלא יבלע עלוקה. עלוקה יכול לסכן אדם אם הוא בולע אותו. היינו פה כמה וכמה דוגמאות שנראות פחות או יותר אותו דבר. מי אינו נראה? אי למה דלא מתחזי? שכתוב, שמה אמרנו פה, אם ישב לו קוץ, ואם אף אחד לא יראה אותו, אז יהיה מותר. האם זה הפירוש? דלא מתחזי, שאין אדם רואהו, ולכן זה מותר? ואמר רב יהודה, אמר רב, כל מקום שעשו חכמים בני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אם הפירוש הוא שהוא לא נראה בבני אדם, אנשים לא רואים אותו, גם אם לא היו רואים אותו, היה אסור, בגלל הכלל הזה של רב. אלא אימה, אם אינו נראה כמשתחווה לעבודת כוכבים, מותר. אם הפעולה שלך הוא לא דומה למשתחווה לעבודת כוכבים, אז יהיה מותר. אז מה פירוש שאינו נראה כמשתחווה? למשל, אתה מתכופף, אבל הצד האחורי של הבן אדם הוא לצד, הוא פונה לעבוד הזרה. אז אדם משתחווה, אדם מתכופף עם הצד האחורי שלו לכיוון עבוד הזרה, זה לא נראה כמשתחווה לעבוד הכוכבים. אז אם, שוב פעם, בדוגמאות שראינו, אם התנועה שלך לא נראה כאדם העובד עבוד הזרה, אז יהיה מותר להתכופף לעשות את הדברים שהזכרנו למעלה. למה אני צריך את כל הדוגמאות האלו? הוא צריכה. וכאן יש לנו נקודה ארוכה, כי זה ממשיך עד סוף, עד שואה האחרונה, להגיד למה אני צריך את כל הדוגמאות. תהי תנה, האיסור, קוץ ברגלו, אמרנו שאם זה נראה, כשאתה מתכופף להוציא את הקוץ, נראה שאתה משתחרר לה, לפסל, אז יהיה אסור להוציא את הקוץ. ייתן הקוץ משום אפשר למזל קמי ומשקלי. למה אסור להתכופף נגד עבוד הזרה? כי יש לך ברירה. אתה יכול לצעוד עוד כמה צעדים שהוא להתכופף, שאתה כבר לא מול עבוד הזרה ולהוציא את הקוץ. אבל המאות, המאות התפזו על הרצפה. אתה לא יכול להזיז את המאות, הם שם ברצפה. אתה לא אפשר, אי אפשר, אין לך ברירה אחרת, אלא להתכופף בצורה כזאת שאתה נראה כמשתחווה לאליל. אמא לא, אולי זה לא יהיה אסור, כי אין לך ברירה אחרת. והיא איתן המאות, ואם המקור היה מלמד רק האיסור של מאות, ולא האיסור של הקוץ, אז זה ממונה, זה עניין של ממון, אז אנחנו מצפים בן אדם שיוותר על הממון, אחרת זה נראה כמשתחווה ולבוא לכוכבים. אבל קוץ, דצרעירה, בן אדם סובל, הוא מרגיש כאב, אימה לא, אולי נתיר לו להתכופף, להוציא את הקוץ, למרות שהוא מול עבוד הזרה. ואי תנה הניתרתי, אם היינו מלמדים האיסור לגבי הקוץ והמאות שהתפזרו, משום דלק הסכנה, תוותר גם על הכסף, תסבור הכאב, אין פה סכנת נפשות, אבל מעיין, על מי מדובר פה שהוא רוצה לשתות? אדם שהוא צמא עד מוות, ואיקה סכנה דילו שעתי מית, אם הוא לא ישתה הוא ימות, אימה לא. אז אולי לא יהיה אסור, צריכים ללמד שגם במצב כזה יהיה אסור לו להתכופף, לשתות מן המעיין שכעת הוא מתכופף מול עבודה זרה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', פרצופות למה לי? זה גם עניין של שתייה כמו המעיין, אז מה המקרה של הפרצופות מחדשים לי? כבר אמרנו שאפילו אם אדם בסכנת מוות מצימאון אסור, אז גם בפרצופים אסור. הגמרא עונה, אתה צודק, אז למה זה כתוב פה המשל של הדוגמה של פרצופות? משום דקבאי למתני, ההמשך היה מה שחשוב, כיוצא בו לא יניח פיו, הנחת פיו הוא המכנה המשותף, על גבי הסילון וישתה מפני הסכנה. אצל ההתכופפות לפני מעיין אין כאן דוגמה של הנחת פיו, אבל אצל הסילון, שזה המטרה שלנו, השתייה מהסילון, דרך הנחת פיד לשתות ישירות מהסילון, דוגמה שמעבוד הזרה שיכולנו להשתמש בו כדי להגיע לאיסור הזה, זה הדוגמה של הפרצופות. וזה מה שרשי כותב, משום דבי למתנה, כיוצא בו לא ינר פיו על גבי סילון, רשי בשורה שנייה ממשיך, דגבי מעיין, תנה שחייה, הוא מתכופף, ולא תנה הנחת פה. הלכך, לא שייך למתנה כיוצא בו גבי. אצל המעיין, אין, אם אנחנו חותרים לאיסור מפני סכנה, אצל סילון, זה לא היה מדויק להגיד כיוצא בו. ממעיין, שזה עניין של התכופפות ולשתות עם הידיים, למקרה של שתייה מהסילון. אבל בפרצופות, תנה נחת פה, ושייך למתנה גבי הוא כיוצא בו. תעשו נמי הנחת פה, גם בסילון, תאילו לשחוט ולשתות בידו לקסקנטה דבדיק ובידי. כשאתה מרים את הידיים, מרים את המים דרך הידיים, אתה כבר יכול להסתכל בתוך הידיים אם יש איזו גופים זרים בתוך המים, סוחים בתוך המים שיעבו סכנה. אנחנו חוזרים פה לעניין הסכנה אצל הסילון. מהי סכנה? תשובה ארלוקה, שאם אתה שותה ישירות מהסילון, אתה לא בודק מה שאתה שותה, כמו לסוף את המים בתוך הידיים שלך, אלא ישירות הפה צמוד לסילון, אתה לא רואה מה שאתה שותה. בתוך המים יכול להיות ארלוקה. אם כבר הזכרנו סכנה, עוד מקורות בנושא של סכנה, והבלטנו אותם עם צורת בית, ואפשר לראות את זה בשוליים. נושא, שלש מבנה, שתי ברייתות שהמשותף להם איסור שתיית מים בתנאים מסוימים מפני הסכנה. אז הדבר הראשון הוא מה שכבר הזכרנו, תנו רבנן, לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים ולא לא בפיו ולא בידו אחת, כלומר לא יניח פיו כמו שטיון מקודם, ולא בידו אחת שאתה אוסף את המים אבל רק ביד אחת. הפעולה באסיפת מים בידו אחת הוא פעילה מהירה מדי. אתה אוסף מים, קצת מים ביד אחת וזורק את זה לתוך פיו, אתה לא בודק. אבל אם אדם אוסף מים מן האגם או מן הנהר בשתי ידיו, זה יכול להסתכל במים שכבר אסופים בשתי ידיו, לבדוק שאין שם גוף זר ושלא יבוא לשתות אלוקה. הגמרא ממשיכה, ואם שתה, אם אדם לא שמע אלינו, לא שמע לעזרה שלנו, דמו בראשו מפני הסכנה. מהי סכנה? סכנת ארלוקה. מסי אלי לרבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הבולע נימה של מים. נימה של מים זה ארלוקה. מותר להכין לו חמין בשבת. למרות שבישול מים בשבת איסור דור הייתה, מי שבלה ארלוקה מותר לחלל שבת עבורו. מה זה אומר? שהוא בסכנת נפשות. הוא מעשה באחד, וכמובן המים חמים אמורים להקל על מצבו. הוא מעשה באדם שבלה נימה של מים, ותיר רבי נחמיה להכין לו מים לא חמים בשבת. עד האחי והאחי, עד שהמים יתחממו, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, לגמר הלאה, שיבלע חומץ, שלא ימהר למות. אמר אבידי בר אבין, איימן דבלה זה בורה, זה כבר בליעה של דבורה, או משהו, זיבוע, או חרק עם רעלים, שמסכן את הבן אדם, ומאוד מסכן אותו, עד כדי כך שהגמור אומרת פה, מחיה לא חי, הבן אדם לא ימשיך לחיות. מיהו לשקי רביעת הדחל השמגז, בכל אופן, תשקה אותו רביעית, מידה כזאת של רביעית דחל השמגז, זה חומץ שחזק מאוד. אפשר דחי פרוט הזה יכול לעצור מהירות המוות. זה ימנע מוות מיידי. מה זה ייתן לו? עד המפגינה ביתזי, ייתן לבן אדם המסכן הזדמנות לפחות לערוך צוואה. תנו רבנן, לא ישתה אדם מים בלילה, ואם שתה, דמו בראשו מפני הסכנה. פה זה, זה כבר אנחנו נראה תקף סכנה אחרת. מהי סכנה? פה זה לא, זה, זה לא עניין סכנת הלוקה, כי אנחנו מדברים גם אם מדובר במים שמתוך ביתו. אז איזה סכנה אם לא... ומה שפירשנו עכשיו זה נמצא בתוספות דיבור המתחיל לא ישתה אדם. אז איזה סכנה אם כן? סכנת שברירי. רש"י כותב שד הממונה על מכת סנוורים, עיוורון. ואז ממשיכה הגמרא, ואם צחי, מה עשה אדם בלילה מוצמי? מה הייתה קנטי? איכך הנה בעדי, אם יש לו חבר אצלו ליטרי, שיעיר אותו משנתו, ולמלא צחי נמיה, ותגיד לחבר אני צמי. ואי לא, אם אתה בודד לבד, נקרקש בנקטמה החצבה, תקשקש עם כיסוי החבית על החבית. זה הופך את העניין לראות כאילו יש אדם אחר אצלו, ונאמה איהו לנפשי, ושאותו אדם יגיד הלחש הבא, פלניה בר פלניתה, אמרה לך אימך, הזדהר משברירי ברירי רירי ירי רי בקסי חברי. אנחנו לא אמורים לתרגם את זה, אלא רק להבין שיש פה לחש, ואתה בכל מילה נוספת אתה מוריד אות, ובכך כמו שהמילה מתמעטת והולכת, גם הסכנה, השד, יתמעט. זה רש"י אומר, הלחש הזה מסוגל להבריח את השד ממנו. עד כאן שירנו להיום.